ידיעת אומן. נמאס לכם לנקות בחגים? תנו למומחים לעשות את העבודה. שחף אברקות, מומחים לניקוי בתים, צבע, דריסים, חלונות, פאנלים, רצפה, ארונות ועוד. שחף אברקות, מומחים בניקיון. התקשרו עוד היום לקבלת הצעת המחיר המשתלמת ביותר עבורכם. תנו למומחים לעשות את העבודה. 052-879-6797. שחף אברקות, מומחים בניקיון.
רכיבה על אופניים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ורק בשבילי אופניים. אין שביל אופניים, רוכבים על הכביש. מחזירים את המדרכה להולכי הרגל.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
לפעמים גם לאנשים השקופים מגיע יחס. בחגים יש המון משפחות שיושבות בבית בלי שולחן חג מכובד. בואו נעשה להם את החג הזה שמח. עמותת בית עודד ומזל מספקת מזון יבש למשפחות שאין ידם משגת. תרומתכם קטנה כי גדולה, תעשה שינוי וכל תרומה תתקבל בברכה. לתרומות ניתן לפנות גם בעילום שם למספר 052-705-2358. עמותת בית עודד ומזל. חג שמח. של רדיו סול בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן באולפן, אופר לוין, דרור בוקצ'ין, ואנחנו היום מארחים את... רגע, זה רשום לי כאן על הדף.
פשוט, יגאל אליהו ואלון וייסברג.
איך? עוד פעם השם?
אלון וייסברג ויגאל אליהו, קבוצת יגאל אלון.
קבוצת יגאל אלון, אבל כמו תמיד, אנחנו מתחילים את השידור שלנו עם משה ריקו, שתמיד נמצא על הקו. ריקו, אתה על הקו?
אני מזה על הקו. על הקו, על הקו.
צהריים טובים, משה ריקו.
קו ישר, קו
המומחה שלנו.
הקו מתחיל להתיישר, דרור, לשאלתך. הוא באמת כבר, אתה יודע, 97%. הרי אנחנו גם עוקבים אחרי המצב הבריאותי שלי בששת השבועות האחרונים. אז זה...
גיל, גיל.
מה, מה?
זה הגיל, זה הגיל. מעניין מה יקרה לי כשאני אגיע לגיל שלך.
לא, אני בכוונה לא שמעתי מה שאמרת. לא הבנת כנראה, אבל בסדר. אבל בסדר, מה שלומכם?
אנחנו בסדר, מה חדש? אחרי הבחירות?
מה חדש אחרי הבחירות? לדעתי אני, כנראה אני צריך לאכול איזשהו כובע, למה נראה לי שכחלון הולך לקחת עוד פעם את כס האוצר.
אתה תאכל כובע ואנחנו נאכל לוקשים נראה לי.
לא, אני גם אוכל את הלוקשים איתכם, אתה מבין? אני אוכל פעמיים, גם כובע וגם לוקשים, שזה הזוי. אבל בוא נראה, אולי יש איזה שהם הפתעות כאלה ואחרות. שמעתי אתמול שמועות על מישהו שחזק מאוד שרוצה את, תיק הבינוי. ואם אותו בן אדם ייקח, אז אני מתאר לעצמי שהכל יחזור לקדמותו. כלומר, כחלון, אם הוא יהיה שר אוצר, לא יהיה זה שישלוט על, תיקי הבינוי. שוב, אם אני מסתייג, אם אותו בן אדם ששמעתי שרוצה לקחת את, כס הבינוי והשיכון, ייקח, כי הוא אחרון הפיירים והוא איש עשייה ומדהים, נעזוב שמות כרגע, הלוואי וזה יצליח, גם אם הוא מהליכוד. וכן, הלוואי, הלוואי, הלוואי. ומה החדש עוד? לא יודע, בואו, אולי לקראת חג הפסח נדבר על התחדשות עירונית, כי גם קבוצת יגאל אלון שנמצאים אצלכם גם עוסקים בהתחדשות עירונית. אמת. חג אביב, חג פסח, התחדשויות. אתם מכירים את האופר, אנחנו שנינו היינו אתמול בהרמת כוסית של ארגון התחדשות עירונית, ארגון התחדשות עירונית בישראל, שבעצם נועד, זה גוף יציג בישראל, עמותה שנועדה לעשות טוב בתחום ההתחדשות העירונית, שנועדה להיות גוף שמגשר בין ועדי בתים ליזמים, בין יזמים לקבלנים, בין כל מי שצריך כדי להריץ את הדבר הזה כמה שאפשר קדימה ובצורה מקצועית, וקשר עם מנהלות התחדשות עירונית. אבל הנתון המדהים של התחדשות עירונית, מי שלא יודע, אני חושב שגם דיברנו על זה באחת התוכניות, עד שנת 2030, יש כאלה סוברים עד 2040, הולכים להיות במדינה סביב 15, 16, 17 מיליון תושבים. זה אומר שנכון לשנייה הזאת חסר לנו פלוס מינוס 2.5 מיליון בתים.
אנחנו מכפילים את עצמנו.
מכפילים את עצמנו.
עובדים קשה.
ואותו דבר גם בתים, יש לנו סביב 2.5 מיליון בתי אב. יהיו חסרים לנו בערך בתים כ-2.5 מיליון בתים. זה אומר שתוך בערך 10, 11, 12 שנים צריך לבנות, לא לדבר, לא לתכנן, לבנות בפועל סביב 100 עד 120 אלף דירות בשנה, כולל שנת 2019. ואנחנו רואים שההיתרים לא מתממשים. ואנחנו קוראים את, כולנו קוראים את כל העיתונים כל הזמן. כמות הירידה, כמות הדירות, סליחה, יורדת, כמות תחילות, מה שנקרא, תחלות בנייה יורדות. אנחנו הולכים לשואה בינויית, פשוט ככה, לא יהיה איפה לגור.
אבל מצד שני, ריקו, אתה קורא אתמול, נדמה לי בעיתונים, שיש לך ערים שלמות עם עודף היצע, כמו חריש, כמו אור עקיבא, חדרה.
קריית ביאליק.
קריית ביאליק.
לא, אבל זה פיקציה, זה עכשיו. זה כל מיני כאלה שקרו, או קנו במחיר למשתכן, ודירות שיזכירו אותם וימשיכו להזכיר את הדירות במרכז הארץ, איפה שהם רוצים. או כאלה שמשקיעים, דיברנו גם על זה, השלושה אחוז משקיעים שכחנו נעיף אותם מהמשק, זה לא אנשים עשירים מהארץ ומחול, זה גם אנשים שלא מסוגלים לקנות דירה במרכז ב1,800,000 מחיר ממוצע, והלכו לפריפריה וקנו דירה אז בחריש ב850,000 שקל, ולא מצליחים להזכיר אותה היום. אז הם גם משלמים משכנתה שם וגם משלמים את השכירות שלהם היום. זה, זה, זה בניינים של פיל לבן ש... כנראה, אגב, ב-2030 שנגיע, אנשים לא תהיה ברירה, אבל להזכירו את הדירות. אבל עד אז, אותו מהאנשים, אותם שפחות יפשטו רגל.
אבל זה גם לא יספיק עד אז, אתה יודע. כמה דירות מגורים יש היום במרחב של גוש דן רבתי? אתה יודע להגיד לנו?
שווה בדיקה, לא יודע להגיד, שווה בדיקה, להערכתי לפחות מיליון, אם לא יותר.
כלומר, אנחנו צריכים את גוש דן רבתי להכפיל אותו.
ולכן אין ברירה, אלא להתחיל להבין שאנחנו נפרדים מהקרקע. לא יהיה לך הרבה גגות אדומים, יהיה לך בעיקר מגדלים של 50, 60...
או שכל תל אביב וכל גוש דן יהפוך להיות מנהטן, מגדלים, או שצריכים ליישב את הנגב. אין ברירה.
אבל חברים, יש לנו את מרכזי הערים, יש לנו את החנויות המדהימות שאנחנו קנינו בהן בילדות, שאנחנו לאכול פלאפל בדרך חזרה מהבית ספר לבית, וקנינו פלאפל ברחוב, וזה היה כיף לא נורמלי ולא בשום קניון. בואו נחיה את מרכזי הערים, וזה רק התחדשות עירונית יכולים לעשות את זה. מתוך 2,000 יחידות דיור שצריך לעשות ב-10, 13, 14 שנים הבאות, מיליון דירות צריכים להיות בהתחדשות עירונית. הרי גם מנהל התכנון אומר את זה. בואו נעשה כבר. למה עיריית רמת גן עוצרת? למה הרצליה עצרה? ואגב, הגוף שהגוף היציג, ארגון התחדשות עירונית בישראל, הולך להיאבק בדברים האלה גם כאן. אם צריך מול עיריות, יאבקו מול עיריות. לא מפחדים מאף אחד, אבל צריך לעשות מעשה.
אנחנו כאן נצטרך לארח את הנהגת הגוף של ההתחדשות עירונית, של הארגון. באחת התוכניות שריקו, גם אתה נמנה על הדירקטוריון שם,
מייסדיה,
ביחד עם ניר שחר ודניאל הרכסף, נכון?
ועורך דין ציפי רוזנברג ואודי כהן וטלי שלב, ואתה חבר הדירקטוריון, ואתה מכיר את השיחות, את הישיבות דירקטוריון שהיינו שם. יש לנו שם אנשים מדהימים, כמו עורך דין ענת בירן ונחמה בוגין, שם היית בעורך דין, וכמו אברהם נעלום עורך דין, אנשים באמת משכמם ומעלה, היית סימון שהוא איש ביטוח, שמתעסק בבנייה, בביטוח לבנייה, כמו... יש שם את כל גווני הקשת, כדי לעשות באמת פתרון אמיתי. באמת, הייתי בממתינה לפני כן, ודיברתי עם אחד מהאנשים המאוד בכירים שהיו אתמול, והוא בישר לי, שהוא הוציא היום מכתב, אני לא יכול לנקוב בשמות ואני מתנצל על זה, הוציא היום מכתב, תיקן את המכתב בעקבות הערב אתמול, והוסיף אותנו כדי שאנחנו נוכל לעזור במאבק של אותו גוף גדול מאוד ומוכר מאוד מול הממשל.
אני מנחש שאני יודע מי זה.
שאנחנו מקדים את הכל, אני בטוח שאתה יודע מי זה. ואני אשלח לך בוואטסאפ.
נעשה אימורים.
יפה.
חברים.
יאללה.
ריקו.
אני רוצה לאחל לכם
חג
שמח. קשר. הרבה מצות. רק אל תשכחו, בגיל שלנו אוכלים הרבה מצות. אתם זוכרים, זה נשאר, זה לא יוצא. אז אל תפריזו. לא להפריז בזה. ושיהיה חג אביב שמח. והכי חשוב, רוצו, טוסו לקנות דירות. יש לכם שבוע שלם של חול המועד. כל משרדי המחירות יהיו פתוחים. תטוסו לקנות דירות. המחירים יעלו ותזכרו את זה.
ריקו, שמחנו כמו תמיד, המשך יום טוב, תודה.
ביי ביי חברים.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, אופר לוין באולפן, דרור בוקצ'ין, ואנחנו שמחים לארח את אלון ויגאל, מקבוצת יגאל אלון.
שלום.
שלום, שלום לכולם.
בוא, איגל, תרים לך, לא, כן, אתה איגל. הנה, דרור יעזור, סדר ככה את המיקרופון. הנה, שנייה, אנחנו נסדר את זה. ואז גם יראו את הלוגו של רדיו סול, וגם תוכל לדבר בלי שיגם לך הצוואר.
אין שום בעיה.
אז אלון ואיגל מקבוצת איגל אלון. למדתי בחטיבה הזו דרך אגב.
ואיגל אלון.
ברעננה. אבל מתעסקים בהתחדשות עירונית.
נכון מאוד. קבוצת יגאל אלון הוקמה לפני כ-4 שנים. כחברה שעוסקת בהתחדשות עירונית, בליווי דיירים, בפיקוח בנייה, בליווי הדיירים ולגשר, אם זה מול המוסדות הציבוריים כמו עיריות, מול היזמים, ובאמת להוציא תהליך שלם ומלא ונוח ונגיש לדיירים, אם זה אנשים מבוגרים, צעירים לכולם, להנגיש את התהליך.
מה הרקע שלכם ואיך התחברתם לכדי... כזה ארגון, כזאת קבוצה?
טוב, אני האמת גדלתי ונולדתי לתוך העולם הזה, אני בן למשפחת קבלנים, אני ממש משלושה ימים אחרי שהשתחררתי, התחלתי לעבוד בבנייה, עבדתי על ממיס טלסקופי, הייתי עוזר מנהל עבודה, עבדתי קצת על JCB, בהמשך ניהלתי פרויקטים בעיר אלת, שנתיים, שלוש גרתי באלת, ממש אחרי שהשתחררתי, ומשם התגלגלתי, הייתי מנהל פרויקטים, הוסמכתי כמנהל עבודה, לאט לאט התרחקתי מהביצוע ויותר נשאבתי לצד הלקוחות והדיירים. עסקתי מעט בשיווק נדלן, שיווקתי פרויקטים למגורים גם באילת וגם במרכז. ואלון ואני במקור חברי ילדות גדלנו ביחד בשומרון, במעלה שומרון. וכשעשינו ביחד תואר ראשון, זה היה השלב שבו הבנו שאנחנו גם רוצים לעבוד ביחד. ולמעשה אחרי הלימודים, שסיימנו כלכלה מנהל עסקים באריאל, הקמנו את יגאל אלון.
הוציאה לי עולם ורוד. אמר לי, עולם ורוד, עולם הנדלן, עולם מעניין, עולם מתפתח, התחדשות עירונית.
ואתה, אלון, מה הרקע שלך?
אני ברקע, אני הייתי לשעבר מנכ״ל אגודת הסטודנטים באריאל, אני מגיע מרגע של ניהול ושיווק, סיימתי תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים, בביקורת פנים, תואר שני במשפטים, בעיקר ניהול צוותים, הנגשה, לקוחות, הבנה מה הלקוחות צריכים, ומשם התחברנו. ומשם נכנסתי לעולם הזה נטו בגלל יגאל, כי הוא צייר את עולם ההתחדשות.
בזכות, שלו. בזכות, לא בגלל.
בזכות, כן.
טוב, אולי, אני לא יודע.
תלוי מתי אתה מסתכל על זה.
כשאני באתי מעולם הביצוע והוא איש האנשים ואיש השיווק, אלון חולם, אני מוריד לקרקע. אני בעצם מחבר את זה למה שבאמת אפשר לבנות, מה באמת אפשר לעשות.
אתה הפרקטיקה והוא החלומות.
כן.
בסופו של דבר זה אותו דבר גם עם דיירים. יש להם הרבה חלומות וצריך להוריד אותם לפרקטיקה. למצוא בין הדיירים את המצב שבאמת ניתן ומה ניתן לעשות מול העירייה ומול מה היזמים מוכנים לתת, וזה מה שאנחנו עושים. סתמים, מורידים את הדברים לפרקטיקה.
לצורך העניין, סתם, אתה יודע, בשביל לנסות להיכנס לאווירה.
בשמחה.
אני הולך עכשיו בכפר סבא, עיר מגוריי, רואה בניין, לא משנה באיזה רחוב, אבל אתה יודע, מבנייני רכבות, מהבניינים הישנים, מסביבו כנראה יש אזורים שאתה מבין שכן אפשר לבנות קצת יותר לגובה. מה אני צריך לעשות? איך אני מחבר אתכם לדבר הזה? איך ההליך הזה עובד מול הדיירים? איך כי בדרך כלל כנראה גם אנשים שגרים שם זה אנשים שהם לא בדיוק מבוגרים, נגדיר 65 פלוס. לא תמיד הם דוברי את השפה ב-100%. אוכלוסייה חדשה, נגדיר.
קודם כל, בשלב הראשון, כשאנחנו מגיעים לבניין, והיום אנחנו בעיקר מגיעים כשפונים אלינו, תודה לאל, שמכירים אותנו מפרויקטים שונים, אלון ואני מהניסיון שלנו, אחרי שיחת הטלפון הראשונה, עושים קצת חישוב, סכימה, בדיקה, לראות מה לדעתנו יכול לקרות בבניין הזה, ומה האפשרויות לעשות, מתוך ההיכרות והניסיון עם הרשויות, עם המדיניות ועם הקיים. כשזה נראה לנו משהו שיכול להתקדם, אנחנו מנסים לייצר פגישה עם כמה שיותר מבעלי הדירות. המטרה היא להבין שבעלי הדירות רוצים, בסוף בכל פרויקט שפגשנו עד היום, רצון בעלי הדירות יקבע אם בעלי הדירות ירצו, יהיה פרויקט ויהיה פרויקט נהדר, ואם הם יבואו ויתנגדו או לא ירצו, ואני שם בצד כרגע את הסיבות, מכל הסיבות שהן, לא תהיה התחדשות עירונית. היזמים תמיד רוצים לעשות פרויקט שהוא כלכלי וכדאי במקום
סביר. אתם היום יודעים כבר להסתכל על פרויקט לצורך העניין, ולהגיד, יש טעם שאני אדפוק על הדלת בכלל או לא?
בסבירות די גבוהה היום, כשאנחנו מסתכלים על בניין, מהניסיון, הידע וההיכרות שלנו, אנחנו עובדים במגוון הרשויות, יודעים קצת להצביע בהתחלה, בראייה שלנו, איך אפשר להתחיל להניע פה את התהליך, או בוא נגיד את זה ככה, באיזה מסלול, מבין מסלולי ההתחדשות עירונית, אם זה תמ"א 38 או פינוי-בינוי, לפי הסוגים השונים.
בערים מסוימות, ככל שאנחנו מעמיקים את העבודה בערים מסוימות, אנחנו יודעים ולבוא לחשב את הצפיפויות ולבוא להגיד כבדיקת אצבע, האם הפרויקט כלכלי ובאיזה מתווה הוא, לא, ובאיזה מתווה הוא כלכלי ליזם ובאיזה מתווה הדיירים יכולים לקבל את מקסימום התמורה. אבל בפרויקטים שאנחנו לא בטוחים, אנחנו מפעילים משרד אדריכלים שעובד איתנו צמוד. אנחנו לא לוקחים סיכונים. יש חשש שאנחנו לוקחים משרד אדריכלים שבודק את הדברים, וברוב המקרים יש משרד אדריכלים שמלווה איתנו את התהליך. אם אתם מכירים את המונח מנהלת התחדשות עירונית, אנחנו מייצרים את זה בכל פרויקט. תמיד יש את כל הפונקציות שמנהלות את הפרויקט, שמובילות את התהליך, אם זה משרד עורכי דין מוביל, אם זה משרד אדריכלים, אנחנו מבחינת הניהול והפיקוח, אנחנו מייצרים גוף שמוביל את התהליך נכון, ובסוף בודק שהוא ריאלי. והתחלת לשאול שבן אדם בא ואתה הולך בכפר סבא ואיך האנשים יודעים לפנות או איך אנחנו יודעים לחבר. בסופו של דבר שדיירים רוצים ואנחנו מזהים שיש רצון מהדיירים, יש מה לעשות. אני יכול להגיד לך שאנחנו נתקלים ליום מעט עיריות שמפקיעים בכניסה לבניין או לא נותנים מספיק זכויות בגובה. אנחנו יודעים לעשות את המהלכים מול הרשות המקומית כדי כן להפנות וכן להפנות את תשומת לבם ולהראות, חבר'ה, יש פה בעייתיות. יש פה תחושה לא נעימה מצד הדיירים שבסביבם ניתן לעשות התחדשות עירונית והם לא יכולים מסיבות כאלה ואחרות. ובשיח מול אגף ההנדסה ושיח מול ראש העיר אנחנו מצליחים לייצר פרויקטים של התחדשות עירונית, אבל בסוף החשוב ביותר שהדיירים ירצו. ובשביל שאנחנו נדע מה הדיירים רוצים אנחנו מנהלים דו שיח, מנהלים שיחה פתוחה. סוף לכל אחד יש רצונות וצרכים. פשוט צריך לדעת מה הם.
אם אני מבין נכון, בעצם מה שאתם עושים, אתם מארגנים את הדיירים.
זה נכון. בעצם, בתחילת הדרך, אנחנו הגענו לבניינים, 2, 3, 4 הראשונים, כאשר באנו בעצם מראש עם איזשהו יזם בגישה שלנו, שלדעתנו מתאים לפרויקט. היה איזשהו תהליך למידה שיגאל אלון ואני בעיקר עברנו אותו, והבנו שהיזם צריך להגיע בסוף. הדרך היותר מתאימה ונכונה, ברוב הפרויקטים של ההתחדשות עירונית, היא להתחיל מבעלי הדירות, להתחיל מהרצונות שלהם, לאגד סביבם את הצוות המקצועי, כמו שאלון אמר מקודם, שזה עורך דין, אנחנו כמנהל פרויקט ומארגן, ומפקח בנייה, כל הפונקציות שצריך, ובשלב האחרון, לפנות לחברות היזמיות, כשהתהליך מונה מתוך בעלי הדירות, מתחיל מהם, הוא תואם יותר לרצונות שלהם, הוא מראש מתאים לציפיות שלהם, יש לו יותר סיכוי באמת להניע את הדרך קדימה, וגם כלפי היזם, במקום לפנות ל-100 בניינים ובסוף להגיע לאחד, בעבודה איתנו, הוא יכול לעשות את זה בעשירית מהכמות פחות או
כלומר, יותר. כלומר, אתה בא, עושה מכרז יזמים במרכאות, אומר לאותם יזמים שאתה מכיר, יש לי פרויקט שאפשר ליצור עוד 10 יחידות דיור נניח, הדיירים הנוכחים רוצים כל אחד, מעבר למרפסת, לממד, גם מזגן מיני מרכזי לצורך העניין, ועוד 20,000 שקל לחודש. האם אתה מסוגל, כן או לא?
מעולה. אתה נוגע בדיוק בנקודה החשובה שאני אומר, בכל אספת דיירים, ואלון ואני מדגישים אותה לבעלי הדירות. את התמורה אני שם בצד. אנחנו מאוד נזהרים בלשוננו ומשתדלים לא להיות מאחרים באספות דיירים ולהגיד רק את מה שהם רוצים לשמוע. אני אומר להם, אנחנו נעשה תהליך, נעשה את הבדיקות, נבחן באמצעות משרד האדריכלים, מה ניתן לממש, מה באמת אפשר לעשות, כדי שיהיה פה פרויקט, ואחרי זה נפנה לחברות היזמיות ונאסוף כמה הצעות. כאשר נראה שהתמורה מחוברת למשהו מציאותי.
למה פרויקטים נופלים עוד לפני השלב של הפנייה ליזמים?
לדעתי, ולפי מה שאני רואה, זה בעיקר בגלל הרשויות המקומיות. כי הרשות מקומית מסתכלת ברמה המקרו, היא מסתכלת עירונית, היא מסתכלת טבעית. בסוף, הרבה בראייה שלך, שאתה מסתכל מלמעלה, אתה מפספס נקודות, אתה מפספס בניינים, שבסוף אין מספיק זכויות. מסיבות של הפקעה, או מסיבה שאתה רוצה פה בניינים נמוכים. אין מספיק זכויות, ויזמים, עם כל הכבוד להם, הם לא פילנטרופים. אי אפשר לצפות מהם להיות פילנטרופים. חברים, זה העסק שלהם, זה הפרנסה שלהם. כולם מסתכלים שיזמים הם הקרישים הגדולים, המרוויחים הגדולים. חבר'ה, זו עסקה, קומבינציה שגם הדייר וגם היזם צריכים להרוויח, והרשות המקומית. יש פה איזשהו משולש שכולם צריכים להרוויח. אי אפשר לצפות ממישהו לא להרוויח כסף. שיעשה את זה בהתנדבות. אני מפחד מיזם שנותן הרבה, אני חושש, יש לי דוגמה שיזם נתן כל כך הרבה, שאמרתי, ידידי, תראה לי את הדוח. אני רואה שזה לא כלכלי, לא ניתן לעשות את זה. אתה תעצור באמצע, ולא משנה על איזה ערבויות אתה מדבר, אתה תעצור פשוט באמצע, ואנחנו את הסיכונים האלה לא לוקחים.
יש אבל בעסקה הזאת עוד צד, שאנחנו לא סופרים אותו בדרך כלל, וזה השכנים.
הדיירים או השכנים?
השכנים.
השכנים של הבניין מסביב של הבניין.
שבעצם אתה התארגנת קניתי דירה ברחוב מסוים, בצפיפות מסוימת, ופתאום אני מוצא את עצמי עם צפיפות שונה לחלוטין, עם כמות דיירים שונה לחלוטין, עם רחוב תקוע, שאני לא יכול לצאת את הבוקר לכיוון בית הספר, לזרוק את הילדים או להניח את הילדים בבית הספר. החזרה היא קטסטרופלית. אתה רואה את השורות של האנשים עומדים, וזה כי זה רצה להתחדש, וזה רצה להתחדש, וזה רצה להתחדש, והתשתיות לא תמכו בהם. אז התשתיות הן גם רוחב הכביש או הכבישים, אבל זה גם בתי הספר, וגם המתנסים, וגם השבטי צופים, וחיוצא בזה.
דרור, נגעת, אני חושב, בנקודה מצוינת. כי כל המדיניות של העיריות היום מתחילה להשתנות. פעם בנו והתחדשו בצורה מאוד מאוד נקודתית. תמ"א 38-1, תמ"א 38-2, פתרונות נקודתיים. היום הראייה וככל שהזמן עובר בעיריות מסוימות, רואים את זה קורם אור וגידים ממש עכשיו, שלא מאפשרים התחדשות עירונית שלא במתחמים. מצפים לעשות את זה במתחמים בשביל לתת מקום ובמה גם לצרכי הציבור, גם לדיירים, גם ליזם, בשביל לתת במה לכולם.
ואז בעצם הוצאת את כל אותם יזמים קטנים שיכולו לעשות קודם תמ"א 38-1 או תמ"א 2 בודדה, והשארת רק גם קבלנים סיווג גבוה וגם יזמים עם יכולות פיננסיות.
זה לא בהכרח, זה מה שחשוב להסביר, כי אני רוצה לחדד בשנייה את מה שאלון אמר. עד היום הרשויות עבדו עם טאבה, עם תוכנית בניין עיר, שהגדירה מה ניתן לבנות בכל בניין ובכל מקום. ברגע שנכנסה התחדשות עירונית לרשויות, לקח זמן להכיל ולהבין מה הולך לקרות בעיר, עם חישוב הזכויות מחדש, וגם אלון ואני עברנו מסכת מרורים עד שהבנו איך להתייחס לזכויות תמה, לסל זכויות ולכל הדברים שכרוכים בזה. ולכן מה שאלון ואני רואים היום בחולון ורואים ברמת גן ורואים בגבעתיים, העיריות מתכננות מחדש את כל העיר. אז למה שאתה אומר, אני מתייחס ואני אומר, בכל תוכנית אני רואה אזורים שמיועדים לתמה נקודתית, ואזורים שמיועדים למתחמי פינוי-בינוי. כי נוגעים בדיוק במה שאמרת, בבעיית השכנים, כשאומרים מה התשתיות של העיר יוכלו לשאת, מה יהיו הסדרי התנועה בהיקפים כאלה גדולים, מה יהיו הפתרונות של מסגרות לילדים, צריך להתייחס לכל האלמנטים. וכשאנחנו ניגשים היום לפרויקטים, אנחנו מסתכלים תמיד גם על השכנים, ובעיקר מה הציפיות של העיר. אנחנו מאוד משתדלים להבין את המדיניות, להיות מחוברים ולעקוב בכל הערים, מה המדיניות, לאן הולכים, הבניין הזה למה הוא מיועד. הרגע פנה אלינו ממש לפני מספר ימים, בניין בגבעתיים. נשמע נפלא, 6 דיירים על דונה 200 אדמה, כמעט מושלם להריסה ובנייה, כל הזכויות, הכל בסדר. מתחם מיועד לפינוי בינוי, הבנו בעירייה והנוח בהיבט הזה, זה שהעירייה אמרה לנו בגבעתיים מיד, זה המתחם, זה הגבולות שלו, אלה הבניינים שצריכים ללכת ביחד, והם יכולים רק ללכת ביחד. כלומר, אין להם אפשרות לצאת...
כלומר, אם אתה חשבת שהחלום שלך זה עכשיו לדבר עם 6 דיירים, קבל את ההסכמה שלהם, באה העירייה ונתנה לך עז, עוד פעם, תלוי מאיזה כיוון אתה מסתכל, 60 דיירים, רובם הגדול יהודים ישראלים, שזה אומר 600 דיירים בערך, כי לכל אחד, פלוס המשפחה שלו, שאני...
אתה צודק, הדרך מתארכת, התהליך מתארך, אבל אנחנו חיים בעולם של חוסר ודאות מאוד מאוד מורכבת. ויותר ויותר אנחנו לומדים, ובעצם גם הרשויות לומדות, לייצר איזושהי ודאות בתוך התהליכים.
דיירים שפוגשים את שניכם, אני מניח. מה הייחוד שלכם בחלק הזה של התהליך, ממש בהתחלה, לעומת חברות אחרות?
בסופו של דבר, שדיירים באים ופוגשים אותנו, אנחנו באים ומסבירים להם את התהליך ומנגישים את התהליך. שחברות אחרות באות ופונות אליהם, חברות יזמיות, הן באות ואומרות, לחברה היזמית יש אג'נדה. אג'נדה שהיא באה אומרת, חבר'ה, זה מה שתקבלו, לשם תלכו, זה מה שיש לכם. שאנחנו באים ופוגשים את הדיירים, אנחנו באים ופותחים בפניהם את האופציות. זה האופציות וזה התהליך, לשם אתם הולכים.
אל תשכח, הוא מייצג את
הדיירים.
את הדיירים, הוא לא מייצג את היזם.
אני אמרתי, זאת הייתה השאלה, אני רוצה שהם יחדדו, הם לא יחידים בשוק.
אנחנו לא יחידי סגולה.
אני יחיד סגולה, אני לא יחיד בשוק. כן תגידו אתם יחידי סגולה, אני רוצה שתציינו.
אני מחק את זה בהקלטה.
כל האולם נצבע בסגול פתאום, פרפל. אני רוצה שכן תציינו מה הייחודיות שלכם, כשני האנשים הנעימים שיושבים פה ומסבירים בצורה מאוד ראותה, לעומת קבלני קולות בסוגריים, או חברות אחרות שבאות ומייצגות גם כן דיירים ומציגות את אותה מסגרת.
אז קודם כל אני אגע במה שאמרתי מקודם, אפקט, אני אקרא לזה במרכאות, המאחרים. אנחנו לא מבטיחים הרי הבטחות שאנחנו לא יכולים לעמוד מאחוריהן, מאוד נזהרים מזה. אנחנו מאוד מקפידים על שקיפות מלאה לכל בעלי הדירות בתהליך ולכל מי שמעורב בבניין. עד היום זה היה נופל על איזושהי נציגות של הדיירים שהייתה נשחקת, סופגת אש מהדיירים, כולם היו משוכנעים שהם מקבלים הטבות מתחת לשולחן, היו ריבים שלא עוברים עכשיו לעוד דור או שניים. אנחנו מרכזים, מגישים את זה לכולם, משקפים להם ומסוגלים להוציא להם תהליך מהיר, יעיל, ובדרך כלל גם בתוך הפנייה בין היזמים, גם לתת תמורה לדעתנו גבוהה, יותר גבוהה משהם היו מקבלים לבדם, וודאות כלשהי לתמורה. כלומר, מה שאמר אלון מקודם, הם לא מול יזם, הם מול כמה אפשרויות, הם יודעים משהו שהם יכולים באמת לקבל, והוא מתוך מספר אפשרויות.
בעצם, אנחנו מבינים את השלב הראשון בתהליך, זה שאיך מארגנים את הדיירים, מבינים את הצרכים שלהם, את הרצונות שלהם, את המאוויים שלהם, את החלומות שלהם. אנחנו זה, אתם בעצם מנסים לארגן את זה באיזשהו הגדרה, ומפה ממשיכים. אז בואו נמשיך אחרי שיר, או אתה רוצה לדייק?
אחרי שיר.
אחרי שיר,
נשמע. נשימה, נשימה.
היא אמרה אצלי, זה יהיה נחמד, את שניחובסקי ששעה 17:00, תבוא לבד. אני לא מוצא, התיאור שלך לך בשדות, כי כן העיר גדולה, זה אותי מרשים. אך לחצות אותה זה כמו לחוש בשדה מוקשים. ואני רוצה, ואני רוצה לחבק אותך חזק בזרועותיי, אם תרצי לבוא אליי. חכי לך בשדות, קייטרינג בשש ולפני אימא, אך בשיער פורמת קשר. תאהבי אותי פעם אחת, תאהבי אותי פעם שנייה, תראי הכל יהיה בסדר. שדות כותנה, יש גם שדות ייאוש. למצוא אותך זה כמו לקצור בשדה נטוש. אני מתייאש, אני מתייאש, אז אני מביט בעיר ומקלל שילכו לעזאזל. חכה לך בשדות, קייטרינג בשש, רוח נעימה, בשיער פורמת קשר. תאהבי אותי פעם אחת, פעם שנייה, תהיי הכל יהיה בסדר. היא אמרה אצלי נחמד, בצ'ניחובסקי שש, שעה חמש, את תבוא לבד. אני לא מוצא, אני לא מוצא, התיאור שלך לא תהיה בערפל, לא צריך להתנצל. חכה לך בשדות,
עכשיו בשידור חי, פרלמנט הנדל"ן, בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, דרור בוקצ'ין ואופר לוין, ואנחנו מארחים את אלון וייסברג, וייסברג, ו...
אתה משתפר.
אני משתפר, כן, בסוף זה יצליח. ויגאל אליהו מקבוצת יגאל אלון, שמתעסקים בהתחדשות עירונית, אפשר להגדיר מנהלת דיירים, נכון?
חד משמעית.
אפשר בהחלט להגדיר, זה הגדרה מדויקת.
דרור, תסביר לנו על מה דיברנו.
אז זהו, אנחנו עד עכשיו סרקנו יחד איתם בצורה מאוד מעניינת ושיטתית את התהליך שבו בעצם הם מארגנים את הדיירים. ואנחנו מבינים שבשלב הזה בעצם כבר יש התארגנות של הדיירים. אתם המזרן שסופג את כל החוותות. אני רוצה לדעת איך אתם ממליצים לדיירים בשלב הזה לבחור את היזם.
מצוין, שאלה מצוינת. אנחנו יחד עם המשרד עורכי דין שמלווה את הפרויקט, אנחנו,
שהוא חלק מהמנהלת,
הוא חלק קבוע? מהמנהלת, הוא חלק אינטגרלי בפרויקט, הוא לא משתנה, תלוי בפרויקט, אבל בדרך כלל זה משרדי עורכי דין שאנחנו בוחרים אותם בדקדקנות, שהם המשרד עורכי דין שאנחנו חושבים שיכולים להוביל ולהוליך את התהליך בצורה מהירה ביותר, שאנחנו באים ולוקחים את המכרז ובונים יחד עם המשרד עורכי דין את המכרז הזמים, אנחנו כמובן מפיצים שאלון ליזמים, שאלון שאנחנו מוודאים שהם מוכנים לעמוד אחרי מאחורי כל הערבויות ומפרט טכני עשיר, ועושים עליהם בדיקות BDI לפני. מי שלא יודע, בדיקות BDI, אנחנו עושים בדיקות איתנות כלכלית ליזמים, כדי לדעת שהם באמת יכולים להתחיל ולסיים את הפרויקט. זה מבחינתנו תנאי סף. הוצאנו שאלון, עשינו בדיקת BDI, חזר שהכל תקין, הם רשאים לקבל מכרז יזמים. במכרז יזמים מקבלים פירוט של האדריכל, פירוט על הבניין, פירוט הדרישות הספקים שנקרא להם, שזה המשרד עורכי דין, המפקח שלנו של הליווי, כל התשלומים שהם צריכים לעמוד מאחוריהם, בפרויקטים של בינוי בינוי גם הם צריכים לשלם לשמי מוביל שעושה דוחות כדאיות שניתן להציג בפניהם אחר כך בפני העירייה, וברגע שהם מחזירים לנו הצעה על פי המכרז. קיבלנו את ההצעות, ריכזנו את ההצעות, אנחנו פוגשים את נציגות הדיירים. מול הנציגות הדיירים אנחנו מציגים בפניהם את ההצעות. ואז יש שלב הסינון הראשוני. הדיירים אומרים, עם היזם הזה אנחנו רוצים, ועם היזם הזה אנחנו לא רוצים. אנחנו כחברה שמלווה, אנחנו משתדלים לא להגיד את דעתנו. אלא אם כן, אנחנו חושבים שזה משהו אקוטי. הכוונה שהבחירה של הדיירים היא בחירה מלאה שלהם. אנחנו עשינו את הסינון הראשוני, הבאנו את היזמים הנכונים והטובים לפרויקט שמתאים
להם. כן, אבל אתם עוזרים לדיירים. אתה יודע, אני נכנס עכשיו לאיזשהו פרויקט שאני מכיר אותו מהקישקע שלו, מהקרביים שלו, ששם התחילו להתנהל עם יזם לפני 2009, לפני 9 שנים בערך. התחילו להתנהל עם יזם, הדיירים, שאחד מהם, שם כמה דיירים בבניין, אני חושב, 15 דירות. והתחילו להתנהל עם אחד הדיירים, התחיל לנהל את כל הפרויקט הזה, וחתמו כבר עם חברה, והחברה הזו כבר מכרה את הפרויקט לגוף שלישי, אתה יודע, זה כבר דברים שלא נמצאים בידיים של היזם אפילו, של הדיירים. עכשיו פה אתה בא ואומר, אני שומר עליך.
נכון.
מי משלם לך את השכר טרחה? מי דואג לך?
מי שמשלם לנו בסופו של דבר את השכר טרחה זה היזם.
לא ניגוד אינטרסים?
יפה. זה נקודה שעולה בכל פעם, וזה מה שחשוב לנו להסביר אותו, ואנחנו אומרים את זה לדיירים. התחדשות עירונית באופי ובמבנה הנוכחי שלה, וכמו שהיא לצערנו חייבת להיות היום, נוצר המצב שבו בעצם היזם משלם שכר טרחה לכל בעלי המקצוע, גם לאלו של הדיירים וגם לבעלי המקצוע שלו. הסיבה היא מאוד ברורה, רוב בעלי הדירות שאנחנו פוגשים בבניינים, מדובר בבניינים בני 50 ו-60 שנה, הם לא בעלי אמצעים, הם לא מסוגלים לשאת בעצמם בכל העלויות האלה, ולכן העסקה...
הגוף הכלכלי שלהם בקירות, בזכויות.
נכון, הדירות זה בעצם ההון שלהם. ולמעשה העסקה, כמו שאלון קרא לה מקודם קומבינציה, היא לא בדיוק קומבינציה, זה בעצם עסקת נטו מבחינתם. הם מוסרים את הדירות שלהם ומקבלים את הפרויקט בהתאם, לפי אופי הפרויקט, אבל... היזם תמיד משלם את השכר טרחה של כל בעלי המקצוע, גם של האורך דין שלהם, כאשר הנאמנות מאוד מאוד ברורה, ואנחנו מקפידים שהיא תהיה חדה, ונשארים רק בצד הדיירים. אנחנו משתדלים לא להיות בשום מקצב בצד היזם, אלא תמיד מתוך אינטרס הדיירים, ולכן גם אני מתחבר למה שאלון אמר מקודם, בחירת היזם היא בחירה שלהם. אני עושה כל מאמץ להגיש להם את הנתונים, לעשות השוואה ככל האפשר, תפוחים לתפוחים, בין הצעות של היזמים עם מה שאני יודע עליהם. כמו שאלון אמר מקודם, אנחנו מביאים את היזמים, כי אנחנו יודעים שזה יזם שמתאים לאופי הפרויקט, להיקף הפרויקט, לנתונים שלו, הוא מעוניין בפרויקטים האלה, יש לו רקע מול הרשות המקומית, יש לו סיכוי יותר טוב להניע את היתר קדימה, ומתוכם הם עושים את הבחירה. חשוב לנו שבסוף הבחירה תהיה בחירה של הנציגות. אם ההכוונה שלנו...
נציגות או של כל הדיירים?
נציגות.
של הנציגות. הנציגות הנבחרת בוחרת. אנחנו בכל בניין ממנים נציגות, משתדלים מספר איזוגי של 3 אנשים, זה מספר הקסם, כך תמיד אפשר לקבל החלטה ולהתקדם. לא לכל אספה אנחנו מביאים את כל בעלי הדירות.
בסופו של דבר, בחירת ההצעה הזוכה היא לא של כל הדיירים?
נציגות הדיירים. לאחר שהנציגות הדיירים בחרו את ההצעה ועשו את ההתמחרות אם יש צורך בסוף, הדיירים פוגשים את היזם שנבחר על ידי הנציגות. בסוף, אם נדבר בצורה הגיונית, לקחת 9 או 10 דיירים לשבת מול 3 יזמים...
לא, אני התכוונתי שהאישור, להדגיש שהאישור ליציאה לפרויקט היא של כלל הדיירים ולא של הנציגות.
לא, נכון. הנציגות בוחרים את היזם, אבל האישור הסופי של אותו יזם הוא של הדיירים. כי בסופו של דבר שהיזם יחד איתנו אנחנו עושים פגישה משותפת והצגה של הפרויקט, והדיירים לא מתחברים אליו, כולם לא מתחברים אליו, אז כמובן הוא לא יהיה היזם.
חשוב להיות בסופו של דבר מישהו שידעו להתחבר ולדבר איתו.
נכון, נכון.
מה להבנתכם הפרמטרים הקריטיים בבחירת של יזם?
קודם כל רקע וניסיון, זאת אומרת שאנחנו מסתכלים על החברה, אני רוצה שזו תהיה חברה שכבר עשתה כמה פרויקטים שמתאימים לאופי הפרויקט המדובר. אם מדובר בחיזוק, שהם נגעו ועשו חיזוק בכמה בניינים, שונה עולם ומלואו מבנייה רגילה. אם מדובר בהריסה ובנייה מחדש בתמ"א 38 או בפינוי בינוי, חשוב לי שיהיה להם רקע יזמי, לאו דווקא בהכרח של הריסה ובנייה, כי הריסה ובנייה בעצם מוחקים בניין ובונים מאפס, הרקע החשוב לי זה רקע בבנייה למגורים, ואיזשהו ניסיון מזה, בטח, יזמות.
אבל תגידו לי, מרבית היזמים שאני מכיר, הנה, הפרויקט שאני מכיר אותו
בקישקה.
מכפר סבא,
נו? לא, דווקא לא מכפר סבא.
אוקיי.
היזם זה X, היזם היה פעם X, מחר את זה ל-Y, ה-Y מביא את הקבלן שלו, כלומר, ה-Y, אותו יזם שהיום מנהל את הפרויקט, הוא לא, אין לו רקע בבנייה, כלומר, הוא יזם, יש לו פרויקטים בכל מקומות בארץ, אבל מי שעושה בפועל זה, זה קבלן. דרך אגב, הקבלן, אתמול סיפרו לי, אותו מפקח, פגשתי במקרה את המפקח של הפרויקט, שהיה אתמול באירוע אצל ניר, וסיפר שדרך אגב, הקבלן פשט הרגל והביאו כבר קבלן אחר.
אוקיי, אני מבין. אני רק אומר שאנחנו כל הזמן עושים את ההפרדה, וגם לדיירים, בין בעלי המקצוע, בין היזם לבין הקבלן. היזם הוא מי שעומד מולכם, הוא מי שמתחייב מולכם, הוא מי שיעמוד מאחורי ההצעה, ואנחנו דורשים ממנו את כל הדרישות.
הקבלן המבצע... מתערבויות גם.
בוודאי. הקבלן המבצע הוא זרוע ביצועית. רוב היזמים היום, להבנתי, לא מבצעים בעצמם, אלא סוחרים שירותים שהקבלן מבצע, ולכן אני עושה...
אבל האם יהיה סי, אתה תלך ותבדוק גם את הקבלן המבצע? אני יודע שבפרויקט שלנו, הסיפור הזה, שהלכנו ובדקנו מי זה הקבלן המבצע. רוצים לראות פרויקטים שהוא עושה.
בחלק מההסכמים אנחנו מחייבים באמת אפשרות לבחור את הקבלן. לא כל היזמים מוכנים, ובצדק מסוים. יש גבול לכמה אפשר להיכנס להם לקרביים, יש גבול. בסוף הם מעמידים את הערבויות, הם עומדים מאחורי הפרויקט, וצריכים לאפשר להם לעשות. אנחנו בתור קבוצת התגלון שעושה גם פיקוח בנייה, עושים את הפיקוח בנייה מטעם הדיירים, אז אנחנו יורדים ובודקים את היזם ובודקים את הקבלן.
אתם גם נכנסים לנעלי הפיקוח דיירים.
נכון. בעבר היינו עובדים עם מפקחים חיצוניים, נכוונו פעם, פעמיים, שלוש, מי שרואה בצילום רואה כמה שיער נשאר לנו, ולא הרבה, לא הרבה, ולכן החלטנו שהגיע הזמן לעשות את הצעד קדימה. אני מנהל עבודה בהכשרה, חייתי ונשמתי בנייה, ובכל מקרה לקחנו מהנדס אזרחי שיהיה איתנו בתוך הצוות, ואנחנו היום משתדלים לעשות את הפיקוח בעצמנו. זה עוזר לנו בשני כובעים. הראשון, אני שולט גם בניתוחי המפרט וגם בתוך התהליך לחוזה מכל בעלי המקצוע למעט העורך דין, והשני, אני באמת מלווה את בעלי הדירות עד הסוף, ולא במרכאות מוכר אותם ליזם אחרי חוזה. אני איתם את כל הדרך, בבנייה, עד המסירה, ובסוף לכל התהליך.
דור, מה שנקרא, יגאל חיזק את השאלה שלך, מה ההבדל שלנו מול קבלני חתימות.
אני בונה לכם את זה, אל תדאג.
שאנחנו פשוט מלווים מההתחלה ועד הסוף את הדיירים כך, שמקבלים בסוף מפתח של דירה חדשה, על פי מה שהובטח להם בחוזה.
בעצם, החבילה שלכם כוללת גם את האדריכל, גם את העורך דין, גם את הפיקוח, את כתב המפרטים נקרא לזה.
גם את הפיקוח בפועל.
וגם בעצם, אני לא יודע איך להגדיר את זה, לדעתי זה החלק הראשון והכי משמעותי, זה היכולת שלי להתמודד עם הדיירים.
נכון, אנחנו פוגשים בעניינים שיש איבה ארוכת שנים. לפני 15-20 שנה רבו ביניהם, לא מדברים עד היום, ואנחנו משתדלים להפריד בין הניצים, ובעצם לחבר אותם לתהליך אחד, אתם לא צריכים יותר לריב עם אף אחד, דברו רק איתי, תלמו אחד מהשני, תתמקדו בי, תתמקדו בערך המוסף של הפרויקט, עזבו את מה שהוא מקבל או הוא מקבל. אתם המוקד, האם העסקה טובה לכם, הערך בשבילכם, כמו שלימד אותנו יוסי פוגל באריאל, הערך בשבילכם, הערך שלכם עולה.
יאללה, צא לדרך.
צא להפסקות כאלה.
Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Yeah.
עכשיו ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, עופר לוין, דרור בוקצ'ין, ואנחנו מארחים את אלון ויגאל, מקבוצת יגאל אלון. צלחתי את זה בסדר הפעם.
ויתרת על השם משפחה.
כן, יותר קל.
נהיה לך יותר פשוט.
לא, אלון וייסברג ו...
יגאל אליהו.
ויגאל אליהו.
קשה. עיראקים, לך תבין.
נהיה לאופר פתאום קשה עם האליהו. הווייסברג התחיל לעבור...
לא, כי זה ש... ויגאל... וזה מתחיל עם א' למד, אז אתה בא להגיד יגאל אלון כבר, אתה יודע.
אתה נשמע בדיוק כמו רשם החברות. שהסתכל לנו ואמר, יגאל אלון, כמה היה קשה להם עם השם. בסוף הם נשברו, כי אלה השמות שלנו. אבל רשם החברות עשה לנו קצת פרצופים בהתחלה.
פיקוח דיירים. הכאב ראש הכי גדול שיכול להיות.
לא בהכרח, אתה לא איך מסתכלים על זה. אני לא רואה את זה ככאב ראש, אני רואה את זה כהזדמנות. זו הזדמנות אמיתית בשבילנו.
אני מכיר מספר מפקחים שאמרו לי, אנחנו יותר לא עושים את זה.
אתה יודע, למדתי כשהייתי בבנייה, כשעבדתי כמנהל עבודה, להסתכל נכון על הפיקוח, היה מגיע הפיקוח של הבנק. ראיתי קבלנים ויזמים שהיו מסתכלים עליו כעל עונש. בא לבדוק לי בציציות מה אני עושה בשטח. לא נכון, הגישה הנכונה היא ללכת איתו יד ביד, ללוות אותו, לחבר אותו. אם אין לך מה להסתיר, אז הכל בסדר. אז אין לך מה לפחד.
מה הבדל למעשה בין הפיקוח של הדיירים? הרי גם הקבלן יש לו מפקח משלו.
בכל פרויקט למעשה, אתה נגעת בנקודה הפיקוחית, בוא נקרא לזה. לכל פרויקט למעשה יש היום שלושה מפקחים בהתחדשות עירונית. יש את המפקח של היזם, הוא מפקח בעצמו על הבנייה של הקבלן. יש את הפיקוח של הבנק, שמפקח על הפרויקט ומלווה את התהליך כל שלב שעובר בכל שחרור של הליווי הבנקאי. פעם בחודש לפחות מגיע פיקוח של הבנק. ויש את הפיקוח של בעלי הדירות, וזה בעצם הכיסא שבו אלון ואני נמצאים בו. כמו שאמרתי מקודם, זה כלי עזר של יגאל אלון ללוות את התהליך עד הסוף. מתחילתו ועד סופו, וזה עוזר לנו לוודא שבאמת התמורות מתממשות, הבנייה נבנית לפי תקן, לפי כל הדרישות הנכונות, בבנייה ישרה ומסודרת, ושהתמורות שהובטחו אכן מתממשות, באמת, בתוך הבניין עצמו.
אתם מוצאים דוחות, איך זה עובד בדיוק?
אנחנו מוצאים דוחות חודשיים, מוצאים דוחות לחודשיים, מפיצים את זה לדיירים, מפיצים את זה ליזם, מפיצים את זה לעורך דין. אנחנו לעתים במקומות שהקבלן סותק קצת מהדרישות, קצת ממה שהוא התחייב. אנחנו מוצאים גם דוחות שבועיים, מטריעים, ואם צריך גם דורשים מהמשרד עורכי דין שמלווה את התהליך, להוציא מכתב התראה ליזם, שצריך להתיישר.
שלמעשה, אתם העיניים האקסטרה. אתם יכולים...
אנחנו העיניים המקצועיות בשטח של בעלי הדירות. הם לא מהנדסים, הם לא מפקחי בנייה, והם לא, הם לא חיים בנייה, הם לא יודעים לזהות את הדברים שאנחנו מזהים.
שלמעשה אתם מפקחים על מה שהובטח לדיירים יבוצע לפי התקן והרמת גימור, או אם נתרגם את זה, הובטח להם מרצפות מסוג X של חברה Y, שלא יביאו להם מרצפות Z של חברה דאבל Z.
נכון, ונגעת במשהו שהוא יותר קל, מרצפות, דבר שרואים. אנחנו מבדים שהמנגנונים בתוך הקירות, לפני סגירה, הם המנגנונים הנכונים. מה שהובטח למעשה, מובטח מנגנון ספציפי של חברה איכותית, במנגנונים של הניאגרות, שזה מאוד נפוץ, אני מבדה שאכן שמים את זה, ולא איזשהו תחליף זול.
שלכאורה יותר זול, שהדייר כן, לא נכון. ידע...
הוא לא ידע כלום, מחפים את הקיר והכל בסדר. קרמיקה, אנחנו בודקים כמובן.
עכשיו, כנראה שזה יעבוד גם כמה שנים טובות, עד שהוא יתקלקל, ואז הדברים הקטנים האלה שהם, הם נותנים את המענה המלא.
נכון. כל הנקודות החשובות הקטנות האלה, בעיקר
ליווי הדיירים במסירה.
כמובן, אנחנו מלווים כל מסירה, מלווים את הדייר בעצם בפרוטוקול מסירה שלו בדירה. עוברים איתו, עוברים על הליקויים, אנחנו גם ראינו את תהליך הבנייה הזה, אני כבר יודע איפה לחפש. אם יש דברים שחשדתי בהם בתוך הדרך, אני כבר מסמן לי מראש.
אם יש תקלות תוך כדי הליך, נניח, לא יודע, הפסקות מים, פיצוצי צינור, דייר פתאום נפל, דייר בפינוי, בתוספות, אני לא מדבר על פינוי,
בחיזוק.
פתאום נפל טיח שלם מהקיר שלו, בתוך החדר שינה או משהו כזה, אתם נותנים את המענה, אתם... הראשונים של לצאת ולהפעיל את הדיירים ולנהל את כל הקרב שלו עד ש...
אנחנו הראשונים באמת שקוראים להם לשטח. אנחנו רואים, מעריכים את הנזק, מבינים מה המקור שלו, ודואגים לתיקון מיידי ככל האפשר, ולהשבת החיים התקינים לבעלי הדירות. מראש, כשאנחנו מסתכלים על חיזוק, אנחנו דורשים תנאים מקדימים, לדוגמה, בהרבה בניינים, המעלית החדשה נכנסת לתוך הדירות של הדיירים. מכיר. אנחנו דורשים מראש לסגור בגבס את כל המתחם של העבודה, ורק לאחר מכן מאשרים ליזן מתחיל לשבור מתוך המסדרון. אני לא מוכן שבתוך הדירה של הדייר יעבדו. יש יום אחד, סוגרים בגבס ומפרידים.
כל העבודה בסופו של דבר שלנו, מול הקבלן, מול הדיירים, זה עבודה שחייבת לעשות בשיתוף פעולה. כל הפסקות מים, כל הפסקות חשמל, כל הבניית מדרגות. אנחנו יוצרים יחד עם הקבלן לוז עבודה שהדיירים יודעים כל הזמן מה עתיד לבוא.
ישבתי מפקח שאיך הוא אמר לי, יש לי במחסן עשרות קירות גז, לא גז, חשמל. כי הרי ברגע שעושים זה, ישר מנתקים את החשמל.
נכון.
ואם מפקח לא חושב על זה בצורה חכמה, מסליחה, מנתקים את הגז, לא בטיחותי, ואם מפקח לא חושב בצורה חכמה, אז אומר לדיירים, טוב, תסתדרו. והנה, נותן להם קנה פעם אחת, כמה, 100-200 שקלים עולה כזאת קירה.
אנחנו עושים לדיירים, מכינים ביחד תדריך לבעלי הדירות, ואלון ואני שולחים להם אותו לפני שלבי הבנייה. חשוב להבין, מזגנים הולכים לנתק אותם, ולתלות אותם מחדש על הפיגומים, את הדודי שמש, לפעמים מנתקים את הקולטים בשלב מסוים, ויהיה רק מים בחשמל. צריך איזשהו תאום ציפיות עם בעלי הדירות, חיזוק, תמ"א 38, תהליך לא פשוט. אם נערכים אליו נכון, אפשר להתמודד עם זה.
זה לא הופך אותו יותר נעים, אבל
זה ממתיק יוצר את הגלולה.
זה ממתיק את הגלולה, וזה יוצר פשוט עבודה מסודרת שהדיירים יודעים לאן הם נכנסים. הם לא מופתעים, וקרה לנו מקרה שקבלן ניתק את החשמל על דעת עצמו. זה לא מה שאנחנו חיים איתו, וזה לא משהו שעובר על סדר היום.
עוד פעם, יש תקלות שקורות תוך כדי עבודה, וזה בלטמים, ואין מה להגיד, אבל החליט שהוא
שהוא מנתק חשמל, זה לא מקובל עלינו. זה לא מקובל, ולא עוברים על זה על סדר היום. בלטמים חיים עם זה, וזה בסדר. שוב, מה זה בסדר? זה מה יש. אבל החלטה לנתק חשמל לשמונה שעות בגלל שאתה עושה דבר כזה או אחר, זה לא מקובל, לא חיים על זה לסדר היום. ידידי, תחבר את החשמל ותעדכן מספיק זמן מראש הדיירים ידעו להיערך אליו.
בוא נחזור ככה בדקותיים שנשאר לנו לשידור.
אני תהיה מעניין רגע דבר אחד לפני זה. כמה חשוב לדיירים הנוכחים, מי יהיו הדיירים החדשים שיצטרפו?
אני חייב להגיד לך, אם זה לא קיצוני, אם לצורך העניין זה לא קהל שהופך להיות כמו מסה או כמו כמות דתית קיצונית בבניין שהופך את זה למעלית שבת והכל, אז אין לדיירים בכלל עניין ולא ממש מעניין אותם. כולם רוצים לחיות בשלום וזה הכיוון וזה מה שהם רוצים.
איך אתם רואים את העתיד שלנו? בהתחדשות העירונית בשנים הקרובות, שלכם, של אני חושב שזה העתיד של כולנו בסופו של דבר.
העתיד של כולנו.
טוב, שאם בעוד 30 שנה האוכלוסייה של מדינת ישראל פחות תכפיל את עצמה, ברחוב יהיה לנו צפוף ללכת.
בכל מקום, חבר'ה, ההתחדשות העירונית היא העתיד של הנדלן בישראל. היום זה במרכז, זה בסדר, אבל זה הולך ומתרחב גם החוצה לפריפריה. בכל מקום, בסוף אי אפשר יהיה יותר לבנות, אין עודפי קרקעות במרכזי הערים. אתם רוצים לבנות במרכז, זה התחדשות עירונית כרגע, וזה ילך ויתרחב 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 החוצה, ויהדהד החוצה.
אנחנו מאוד שמחנו לארח אתכם כאן אצלנו באולפן, לשמוע קצת על התחדשות עירונית, על צורת העבודה של מנהלת דיירים, על הצורה הייחודית שלכם. מי שרוצה להשיג אתכם, לשוחח אתכם, להתייעץ, לפנות, איך עושה את זה? כי אם הוא יחפש בגוגל יגאל אלון, הוא יגיע לשר יגאל אלון לשעבר.
הוא יגיע לאיש שעשה הרבה מאוד.
איש יקר.
קודם כל, אם עושים חיפוש יגאל אלון ניהול, או יגאל אלון פיקוח, אנחנו מופיעים מיד. בפייסבוק אנחנו מאוד פעילים.
טוב, לא אין פייסבוק פשוט.
כן, אפשר להגיע אלינו, אפשר גם להתקשר אלינו. ב-072-395-3061 יש לנו כל סנטר שמקבל את השיחות אם אנחנו לא זמינים לענות ומחבר את האנשים, ואני ממליץ מאוד תמיד 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 להתייעץ עם מישהו לפני שמתחילים התחדשות עירונית ולא לרוץ ליזם.
חשוב מאוד. דרור, שמחתי מאוד גם לארח אותך היום כאן, שהגעת אפילו לפני לרדיו.
בדיוק.
כן, שמחנו מאוד. תודה רבה לשוקי אברהם, רק בריאות שיהיה לשוקי. אנחנו
יוצאים לחופשת פסח קצרה. כן, חג פסח קשר ושמח.
אנחנו נחזור ב-30 לאפריל. שיהיה חג שמח. אחרינו, כמידי שבוע, רפואה ומשפט עם דוקטור עורך דין נרן אגו, כאן ברדיו סול. מוזמנים להישאר. שכם טוב.